שיעור זה הוקלט, נערך ומוגש עליכם על ידי כל הלשון. האזנה נעימה.
ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום ברכות דף מם דלת. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש אפשרות, כדאי כעת להקליק על דף המסומן. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה בראש דף מם דלת עמוד א'. הביאו לפניו מליח בתחילה ופת אימו, מברך על המליח ופותר את הפת, שהפת תפלה לו. זה הכלל, כלשהו עיקר ואימו תפלה, מברך על העיקר ופותר את התפלה. רש"י כותב מליח כל דבר מלוח. מה שאנחנו רואים כאן במשנה, שבמבט ראשון נראה אולי תמוע ובוודאי חידוש גדול, שיש מצב של פת שהוא בעצם תפל למזון אחר, וממילא הברכה שהאוכל יברך, הוא יברך לא על הפת, אלא כפי שכתוב פה במשנה, יברך על המליח, וזה יפתור את הפת. זה מביא את הגמרא לשאול, ומי איכא מילי דהוה מליח עיקר ופת תפלה? האם יש מצב כזה? אני מנסה לדייק פה בהצגת השאלה, הוספתי את המילה מצב. אתם תבינו למה כעת בתשובת הגמרא. אמר רב אחא ברי דרב אבירא, אמר רב אשי, יש מצב שהפת הוא תפל. על מה מדובר? באוכלי פירות גינוסר שנו. פירות גינוסר, רש"י כותב פירות, ארץ ים כנרת, חשובים מן הפת. עכשיו, רש"י מציין מה שלא מוזכר במשנה באופן מפורש, שהעיקר הוא הפירות. אבל תוספות הוא יעשה לנו סדר, ובסופו של דבר נגיד גם וגם. אבל הפת הוא תפל בסיפור שלנו. אז תוספות בראש העמוד, באוכלי פירות גינוסר שנו, שהמליח עיקר, כלומר ביחס לפת המליח עיקר, שהוא המליח בא להשיב הלב שנחלש מפני מתיקות הפירות. אז האדם הזה, הוא אכל פירות גינוסר, זה השפיע עליו איכשהו, אנחנו נראה מה יכול להיות ההשפעות של אותם פירות, אבל ההשפעה הייתה משמעותית, וזה הכריח את הבן אדם לאכול מליח. אז שוב פעם, המליח בא כאמצעי, נקרא לזה תיקון, למה שהוא אכל מקודם הפירות גינוסר. אבל אם הוא כבר אוכל מליח, מסביר, ממשיך תוספות, והפת של אחריו שאחרי המליח תפל ואינו בא אלא בשביל המליח. אז שואל תוספות, ואם תאמר פירות העיקר ומליח תפל, ולברך על הפירות ולפתר כולהו, ואנחנו בשעה שהצגנו את הקטע הזה רמזנו לבעיה הזאת, ויש לומר דמיירי שלא אכל הפירות באותו מעמד. זאת אומרת, היה מין הפרש זמן או הפרש אחר שמפריד בין הפירות והמליח שהוא אכל אחר כך. יש עוד תשובה, עוד הסבר. אינמי, בשעה שאחר פירות גינוסר לא היה שם עדיין מליח ופת, ולא היה יודע שיחלש ליבו מחמת המתיקות. זו הסיבה שהברכה על הפירות לא פתר את המליח. אבל מה שחשוב לנו זה שראינו מציאות ומצב שהפת בכל הסיפור הוא תפיק. אנחנו עומדים לפני סדרה, וכתבנו בשוליים ממול נושא סלש מבנה, והפס הכפוף שאתם רואים, סדרה של רבנים בקשר לפירות גנוסר. הגמרא אמר רבא בר בר חנה כי הווה אזלינן בתרי דרבי יוחנן, כשהיינו הולכים מאחורי רבי יוחנן למיכל פירות גנוסר, היינו בהליכה כדי להגיע לאכילת פירות גנוסר, כי הווינן בי מאה, שהיינו מאה אנשים, מנקנטינן לי לכל חד וחד עשרה עשרה, כל אחד לקט עשרה עשר פירות, וכי הווינן בי עשרה, כשהיינו רק עשרה אנשים, מנקנטינן לי כל חד וחד מאה מאה. בסופו של דבר אנחנו מגיעים למספר אלף. וכל מאה מיניו הווה מחסיק לאו צנה בר תלתה סבי, וכל מאה פירות היו ממלאים סל שגודלו היה שלוש סעים, ואכיל לאו לכולאו. ורב יוחנן היה אוכל את כל הפירות האלו ומשתבה לא טעם זיונה, והיה נשבע שלא לא טעם שום דבר שהוא בר אכילה, הוא לא טעם שום אוכל, שום מזון. הגמרא שואל, זיונה סלקתא, מה פתאום הוא אכל אלף פירות? אלא אמה מזונה, יש הבדל בין המילה זיונה למילה מזונה. מזונה כוונה דבר שסועד, כלומר אכל אלף פירות ולא הרגיש שהגיע לסובה. רבי אבו אכיל עד דהבי שריק לדודווה מהפוטי. רבי אבו היה אוכל כמות פירות גנוסר עד שאפילו זבוב היה מחליק, כידוע זבוב יכול לטפס גם על זכוכית, היה מחליק מעל פניו. רשי כותב שואה שלישית שהזבוב מחליק ממצחו, מתוך צלת פנים בשרו מחליק. אולי זה מזכיר התופעה של בשר שומני כזה, כאילו שמן נמרח מרוב השומן של הפירות, העושר, העשירות של אותם פירות, היה גורם לתופעה כזאת. ורבמי ורבסי הבו אכלי עד לנטור מזיו, הם אכלו כזה כמות עד שנשר מהם שעותיהם. רבי שמעון לקיש הווה אכיל עד דמריד, הוא היה אוכל כזה כמות עד שנטרף דעתו. ואמרו רבי יוחנן לדבי נשיאה, ורבי יוחנן היה מזעיק את בית הנשיא, והווה משדר לרבי יהודה נשיאה, בלושי אבטרי ומייטילי לביתי. ורבי יהודה נשיאה היה שולח קבוצות בני אדם ש יובילו את ריש לקיש חזרה הביתה. כידוע, מי שהזין לשיעורים שלנו, מדי פעם אנחנו מצליחים שצריכים לקחת בחשבון רובד נוסף להסביר הגמרא. אנחנו הצגנו את הפירוש המילולי פחות או יותר, אבל לא שוללים רמזים עמוקים מעבר לפשט הפשוט. אבל כל אחד מוזמן לעיין, לחפש לעומק מה המשמעות של התיאורים האלו. כעת אנחנו רואים משולשים, ובשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה כתבנו סדרה של כי אתה, זה מה שמאפיין את כל המימרות הבאות, כי אתה רבנים שונים שמספרים דברי פלא על מה שהיה בארץ ישראל. כי אתה, הגמרא אומרת, כי אתה רב דימי אמר עיר אחת הייתה לו לינאי המלך בהר המלך, מקום בארץ ישראל שהיו מוציאים ממנה 60 ריבו ספלי תרית. ריבו זה 10,000, 60 ריבו, 60 כפול 10,000, 600 אלף ספלים של תרית. רשי כותב ספלי תרית, ספלים מלאים חתיכות דג חתוך שקוראים בלשון לועזי, טונינה זה מזכיר סוג של דג שאנחנו גם כן מכירים. אם זה זה, אני לא יכול לחתום על כך. בכל אופן, הכמות של הדגים, והביאו את הכמות הזאת, 600 אלף ספנים, תרים לקוצצי תאנים מערב שבת לערב שבת. רש"י כותב, קוצצי תאנים למאחר פועלים שקוצצים תאנים, והיו מרובים עד שכל אלו צריכים להם למאחר, וכאן בכמות שבועי. הגמרא ממשיכה, כי עתר רבין אמר, אילן אחד היה לו לינאי המלך בהר המלך, שהיו מורידים ממנו 40 שעה גוזלות משלוש בריכות בחודש. רש"י מביא להסביר את המילה בריכות, מילה לא עזי, משלוש בריכות בחודש ממשיך רש"י ואומר, שלוש פעמים בחודש מורידים ממנו כך. שוב פעם, מספרים גדולים. אנחנו ממשיכים בגמרא, כי עתר רבי יצחק אמר, עיר אחת הייתה בארץ ישראל וגופנית שמה, שהיו בה 80 זוגות אחים כהנים נשואים ל-80 זוגות אחיות כהנות. כשאנחנו מדברים על 80 זוגות, זוג זה שניים, שני אחים שהם כהנים היו נשואים לשתי אחיות כהנות. למשל, ראובן נשוי ללאה, ושמעון נשוי לרחל, שני אחים, נשואים לשתי כהנות, ומה שתיארנו עכשיו, בהכפלה של 80 זוגות, ובדקו רבנן, וממשיך הגמרא לומר שמה שתיארנו עד עכשיו זה היה בארץ ישראל, והרבנן בדקו מסורה ועד נהרדה בבבל, ולא אשכחו בה, ולא מצאו כזה דבר בא מבינתי דרב חיסדא. רב חיסדא היה כהן, חוץ מהבנות של רב חיסדא, דהבו נסיבן לרמי בר חמא ולמעוף בר חמא, שהם היו אחים, ואף אגב דאין אי אבי כאן, למרות ששתי הבנות של רב חיסדא הם היו כהנות, אינהו רמי ומעוף לא הבו כהני. אז מה שהיה בארץ ישראל היה תופעת פלא. אמר רב, ואנחנו נזכיר כמה נקודות בעניין סעודה. הרב אומר, כל סעודה שאין בה מלח אינה סעודה. אמר בחיר ברבא, אמר ביוחנן, כל סעודה שאין בה שריף או שרף אינה סעודה. בשוליים יש צורך לומר שרף, פירוש שמפיג את המאכל שבמאיה, שבמאיים. רש"י כותב, שריף תבשיל לך שיש בו מרק, כמו זה ביטוי שרואים שרפה חיה, זה כאילו לשתות, לפגום איזושהי מזון שהוא מלא או מרק או רוטב. המשנה, אכל ענבים ותאנים ורימונים, הם פירות שנשתבחה בארץ ישראל. מברך אחריהם שלוש ברכות דברי רבי גמליאל, זה מה שאנחנו קוראים ברכת המזון. אז לפי רבי גמליאל, יש לברך ברכת המזון על פירות, הפירות שנשתבחה בהן ארץ ישראל. אנחנו נראה מניין לרבי גמליאל דין כזה, נמתין לגמרא. וחכמים אומרים ברכה אחת. הברכה האחרונה על אותם פירות, בסוגיים כתוב מעין שלוש, אמנם זה לא בגרסת המשנה, אבל זה ההבנה, מה שאנחנו אומרים כמו על הפירות, על העץ ועל פרי העץ. רבי עקיבא אומר, אפילו אכל שלק והוא מזונו, שלקות, כמו פירות מבושלות, או ירקות מבושלות, אז מברך עליו שלוש ברכות, כי הוא קבע עליהם סעודתו, אז יברך ברכת המזון. השותה מים לצמאו, מברך שהכל נהיה בבואו, רבי טרפון אומר, בורא נפשות רבות וחסרונן. אנחנו נראה בהמשך שהמחלוקת בין התנא קמא ורבי טרפון זה לגבי ברכה ראשונה. נכון, אנחנו רגילים שכברכה אחרונה בורא נפשות, אבל זה לא נושא של המשנה. אנחנו שוב פעם נמתין לגמרא. מה הייתה מדרם גמליאל שאל על פירות שנשתבחה בהן ארץ ישראל מפרק ברכת המזון, תכתיב. הפסוק בדברים, והגמרא תצטט את הפסוקים ח' וט', אנחנו בגמרא עצמה מובא קצת בקיצור וגומר, אבל אנחנו קודם, לפני הגמרא, אנחנו נקרא את הפסוקים הרלוונטיים מתוך החומש, דברים פרק ח', פסוק ח', ארץ חיטה עושה וגפן ותאמנה ורימון, ארץ זית שמן ודבש, פסוק ט', ארץ אשר לא במסכנות תאכל בה לחם, לא תחסה כל בה ארץ אשר אבני הברזל, מהר תחצור ונחושת, ופסוק י' כתוב, ואכלת וסברת וברכת את השם אלוקיך על הארץ הטובה שנתן לך, המקור לברכת המזון. אז אנחנו רואים שמפסוק פסוק ח' שמתחיל לפרט את המינים שבהם התברכה ארץ ישראל, ומגיעים לברכת המזון בפסוק י'. אז הגמרא כתשובה לשאלה מה הטעם הדרב גמליאל אמר, הגמרא מציינת, תכתיב ארץ חיטה עושה וכו', וכתיב ארץ אשר לא במסכנות תאכל בה לחם, וכתיב אכלת וסברת וברכת את השם אלוקיך. לפי רב גמליאל זה המקור לברכת המזון קאי על כל מה שמוזכר מקודם, כולל הפירות האלו, הפירות שנשתבחה בהן ארץ ישראל. ורבנן הם שחלקו על רב גמליאל, ארץ הפסיק העניין. לכן אנחנו בגברות המסוימות, הם יכולים לראות בסוף השורה, לפני שתי שורות, הגענו את המילה ארץ. היא מפסיקה לומר שמה שכתוב בפסוק י' ואחת וסברת וברכת, זה לא חוזר על כל מה שמוזכר מקודם. הגמרא שואלת, רב גמליאל, נמי ארץ הפסיק העניין? איך הוא מתמודד עם כך שהמילה ארץ מהווה הפסק? הגמרא עונה שרב גמליאל דורש מארץ משהו אחר, זה לא נחשב הפסק בעיניו, אלא ההוא מבי אלי למעוטה הכוסס את החיטה. במצב כזה שאדם לועס על חיטה שלא הוכנה, לא נתחנה ונאפה, רק אוכל כוסס, לועס על, על, על חיטה חיה, הוא מסכים על זה, אין ברכת המזון. ורשי כותב, ורב גמליאל, ההוא הפסקה לפושי חיטה דכתיב בקרא כמה עתה, הארץ בא לפרש את החיטה שהייתה בפסוק הראשון, למעוטה שאם כססה כמו שהיא, אין זו בכלל ברכה, אלא אם כן עשה לחם. זה לגבי החיטה, אבל לגבי שאר הפירות שלנו חיטה הוא שורה, אבל שאר הפירות יש לברך ברכת המזון לפי רב גמליאל על כולם. הגמרא ממשיכה, אמר רבי יעקב בר ידי, אמר רבי חנינא, כל שהוא מחמשת המינים, כאן חמשת מינים הכוונה חמשת מיני דגן, בתחילה מברך עליו בורי מיני מזונות. רשי, אגב, נלמד ביחד, רשי, חמשת המינים כולם מין דגן, חיטים וסוים, זה הם הכי מוכרים, ויש גם קוסמין ושיבולת שועל ושיפון. קוסמין מין חיטה, אז יש לנו שניים במסגרת חיטה, חיטה עצמה וקוסמין, ושלושת הנשארים, שיבולת שועל ושיפון, הם מין שעורה. יש לזה נפקא מינה להלכות אחרות, אבל בשבילנו כעת זה רק פירוט הרשימה ולמה כל אחד שייך. ממשיך רשי ואומר, מברך עליו בורא מיני מזונות עם השאור תבשיל. אז אנחנו חוזרים לגמרא, ובסוף הברכה האחרונה בעניין חמשת המינים, אגב מה שכותב רשי עם השאור תבשיל זה להפוק עם הם נאפו כלחם, זה כבר סיפור אחר, אבל אם הם אינם לחם אלא בישלו את את הדגן, אז ברכה ראשונה בורא מיני מזונות, ובסוף ברכה אחת מעין שלוש, מה שאנחנו קוראים על המחיה. ממשיך הגמרא, אמר רבא בר מרי, אמר שוב לוי, כלשהו משיבת המינים ואינו מין דגן, בתחילה מבורך בורא פרי העץ, ולבסוף ברכה אחת מעין שלוש. אמר לי אביי לרב דימי, מה נהיו ברכה אחת מעין שלוש? אמר לי, עכשיו אנחנו נתייחס למה שאנחנו מכירים, אותה ברכה האחרונה מעין שלוש, על עץ ופרי העץ או על המחיה. מבחינת מבנה הגמרא, אני תמיד בתקווה שכולכם לומדים מתוך הגמרות המסומנות, זה מקל מאוד על ההבנה, ובגמרות המסומנות אתם יכולים לראות פס כפול, ובשוליים מימון כתבנו תחת הכותרת נושא סלש מתנה נוסחת מעין שלוש: אחד, עבור פירות ארץ ישראל; שתיים, חמישה מיני דגן. אז הגמרא תביא כעת את הנוסח על פירות הארץ. אתם יכולים לראות עוד כמה שורות, קטע שבסוגריים, שם הבלטנו דחמשת המינים, זה היינו ההבדיל בנוסח בברכה. ויש בברכה ארוכה, יש ברכה פותחת, ברוך אתה השם אלוקינו מלך עולם, ויש חתימה, ברוך אתה השם וכולי. הגמרא בתוך הסוגריים, כשהיא תתייחס למה שאנחנו קוראים על המחיה, היא גם תביא את החתימה בלי המילים ברוך אתה השם, אבל הנוסח של החתימה של ברכת על המחיה. מיד אחרי הסוגריים אתם רואים מכתם במאי חתים, השאלה היא על הברכה על פרי העץ, מה אמור להיות החתימה שלה. אנחנו נתעכב עוד פעם הזה כשנגיע לשם בגמרא. בכל אופן, כעת הגמרא שואלת מה הכוונה מעין שלוש. אמר לי, הפרי דעץ, ואחר כך אני חוזר מה שאמרנו עוד פעם. בהמשך הגמרא תגיד מה מעין שלוש לגבי דחמשת המינים, זה יופיע בסוגריים עוד כמה שורות. אז על פרי העץ, על תינה, גפן, לימון, תמר וזית, הנה הנוסח: על העץ ועל פרי העץ ועל תנובת השדה ועל ארץ חמדה טובה וחובה שהנחת על אבותינו לאכול מפריון לסבוע מטובה, רחם השם אלוקינו על ישראל עמך ועל ירושלים עירך ועל מקדשך ועל מזבחך, ותבנה ירושלים עיר קודשך במהרה בימינו, ועלינו לתוכה ושמחנו, יש גרסה בצד, ושמחנו בבניינה, כי אתה השם טוב ומיטיב לכל. אחרי הסוגריים, מכתם במאי חתים, מה אמור להיות החתימה על אותו ברכה שהתחלנו על העץ והפרי העץ, מה החתימה? עונה הגמרא בשורה הבאה, רב חיסדא, שהוא היה מבבל, אומר, אתה תגיד ברוך אתה השם על הארץ ועל פירותיה. רב יוחנן, שהוא היה מארץ ישראל, אומר על הארץ ועל הפירות. הגמרא תקשה על הקשר בין הרבנים והדעות שלהם, נגיע לזה עוד מעט. בכל אופן, אנחנו חוזרים לקטע שבסוגריים. עד הסוגריים אמרנו מה הפתיחה של ברכת הברכה האחרונה על פרי ארץ, פירות ארץ ישראל. בתוך הסוגריים דחמשת המינים, מה נוסח הפתיחה של אותה ברכה האחרונה על חמשת מיני דגן, על המחיה ועל הכלכלה ועל תנובת השדה וכו'. כלומר, אותו תוכן שראינו מקודם שייך גם לברכה האחרונה על חמשת המינים, על המחיה. וחותם, אתה תגיד בסוף הברכה ברוך אתה השם על הארץ ועל המחיה. אני ראיתי גם יש עוד נוסחאות שמוסיפים אביה לכלכלה, אבל אנחנו לא מתייחסים במסגרת השיעורים שלנו לתחום של הלכה למעשה. ממשיך הגמרא, מכתם במאי חתים. עכשיו, בלי הסימונים זה קצת קשה להבין מה הכוונה מכתם במאי חתים בזמן שהגמרא עכשיו אמר וחותם, אלא וחותם זה שייך לברכה האחרונה דחמשת המינים. המכתב במאי חתם הוא שאלה שחזרה לפרי הארץ. אז מה החתימה? הרב חיסטה, שהוא היה מבבל, אמר על הארץ ועל פירותיה, ועל פירות שלה, של ארץ ישראל. רבי יוחנן, שהוא ישב בארץ ישראל, אמר על הארץ ועל הפירות. אמר רבי אברהם, ולא פליגי, אין מחלוקת בין רב חיסטה ורבי יוחנן, הלן והלהו. תלוי, אם אתה, אם מדובר בפירות שגדלו וצמחו בארץ ישראל, אז אתה תגיד על הארץ ועל פירותיה. אם מדובר על המינים שהתברכה ארץ ישראל, אבל הפירות שלא לא גדלו בארץ ישראל, אז זה אותם מינים, למשל גפנים, ענבים מקליפורניה, אז אתה לא תגיד פירותיה, אלא תגיד על הפירות. הגמרא שואלת, מה כפלה רב נחמן בר יצחק? אין הוא אחלי וענן מברכים, רש"י כותב, ענן מברכים על פירותיה, הארץ ישראל לכודה, כי וענן לא אכנינן מניהו, ומברכים עליהו. אם אחד יושב בבבל, אנחנו אוכלים בפירות שגדלו בבבל, ואומרים הנוסח ששייך למי שאכל בארץ ישראל. אז התרגום פה, רב נחמן, עוד פעם, רב נחמן יצחק מקשה, אינו אכלי, הם אוכלים, הם בארץ ישראל אוכלים את הפירות של ארץ ישראל, וענן מברכים, ואנחנו מברכים על פירותיה. לכן אנחנו הדגשנו מקודם שרב חיסטה הוא היה בבבל, והוא מברך ברכה ששייך למי שאוכל בארץ ישראל. אלא איפוך, רב חיסטה מעל הארץ ועל הפירות, רב חיסטה שישב בבבל ואכל ענבים שגדלו בבבל, אז הוא יגיד בחתימה על הארץ ועל הפירות. רבי יוחנן שהיה בארץ ישראל ואכל פירות
כל הלשון
הוא בארץ ישראל, אמר על הארץ ועל פירותיה, הפירות שלה, של ארץ ישראל. אנחנו כעת ממשיכים לעמוד ב', אמר רב יצחק בר עדימי משום רבנו, על הביעה, הביצה, ועל מיני כופרה, כופרה בשר, בתחילה מברך שהכל, ובסוף בורא נפשות רבות. אבל, אנחנו נראה כעת בשורות הבאות, וגם בשוליים אנחנו מציינים, שהבלטנו בפס כפול המילה אבל, שיטות שונות על דברים שאין צריך ברכה לאחריהם, או ברכה אחרונה. אז לפי רבי יצחק, על ביצה, על בשר, יש ברכה אחרונה. אבל ירכה, לא. לא צריך ברכה לאחר. הוא צריך לומר, אפילו ירכה, שכן צריך ברכה אחרונה, אבל מיה לא, מים לא. ואף פעם אומר אפילו מיה, שאפילו על מים יש צורך לברכה אחרונה. ואנחנו נראה איך שאמורים אחרים פעלו מר זוטרה עביד כרב יצחק בר עבדימי. רק נשים לב שמר זוטרה שמו מובא בלי אזכור שם אביו, והוא עשה כמו הרב שכן מוזכר שם אביו. מה זה? זה רב יצחק בר עבדימי היה בשורה הראשונה, דהיינו הוא ברך ברכה אחרונה על בשר ועל ביצים, אבל על ירקות לא היה מברך ברכה אחרונה. רב סימי בראשי עביד כרב יצחק, תשימו לב, רב סימי בראשי מוזכר עם שם אביו, והוא עשה כמו השיטה, דהיינו רב יצחק, שלא מוזכר עם אביו, דהיינו שיטה שנייה. אז הוא פעל, כי הוא נהג כמו רב יצחק. זאת אומרת שעל ירקות כן ברכה אחרונה, אבל לא על מים. וסימניך, כדי לזכור את הרבנים, איך הם פועלו לפי איזו שיטות, חד כתרי ותרי כחד. הרב עם שם אחד, הוא פעל כמו הרב, דיינו מרזותה, הוא פעל כמו הרב שמוזכר עם שם אביו, זה תרי, הוא ואביו. ותרי, את הרב, רב סימי ברשי, שהוא מוזכר עם אביו, הוא פעל כשיטה שנייה למעלה, רב יצחק שלא מוזכר, הוא כחד, שלא מוזכר משם אביו. אמר רב אשי, ענה זימנה דרכי מדקרנה, בזמן שאני זוכר, אבידנה ככולהו, כלומר, אף כמו רב פאבא, דיינו, כן לברך אחרונה גם על מים. תוספות למעלה, אביד נקיקולו, וכן אנו נוהגים כרבשית, מבחין בתא מיה ובתא ירקה, בורי נפשות רבות. ממשיך הגמרא, תנן, כל שטעון ברכה לאחריו, טעון ברכה לפניו. ויש שטעון ברכה לפניו, ואין טעון ברכה לאחריו. בשלמה רב יצחק בר אבדימי, הוא הוזכר בשורה הראשונה, שיש יש כזה דבר שלמרות שיש ברכה לפניו ואין ברכה לאחריו, אז הביתה בא להפוקי ירקה, שירק הוא דוגמה של דבר שיש ברכה ראשונה ואין ברכה לאחריו. לרב יצחק להפוקי מיה, כמו שראינו למעלה, שאחרי מיה יש ברכה ראשונה ואחריו אין ברכה אחרונה. אלא לרב פאפה, שמה? שעל כל הדברים שהזכרנו, יש ברכה ראשונה ויש ברכה אחרונה, להפוקי מים. מה שכתוב פה, ואין טעון ברכה לאחריו, זה לאחריו, למה זה נוגע? תשובה, להפוקי מצוות. אדם נוטה לולב, למשל, זה אומר, אשר קידשנו במצוותיו, בציוון על נטילת לולב, שהוא גומר את המצווה, אין ברכה אחריו. שואלת אומר, לבני מערב, דברתם נסל כתפילאיו, מברכי אשר קידשנו במצוותיו, בציוונו לשמור חוקיו, להפוקי מים. אצל בני מערבה המנהג שלהם היה לברך על, כאן לדוגמה, מצוות תפילין, ברכה אחרונה, כפי שמנוסח אשר קידשנו במצוותה וציוונו לשמור חוקיו, זה ברכה אחרונה בשעת הורדת התפילין. להפוקי מים, אצל בני מערבה להפוקי מים, יש ברכה לפניו ואין ברכה לאחריו? תשובה, להפוקי ריחני. על ריחני, מה זה ריחני? אתה מריח בסמים, אז יש ברכה בורי מיני בסמים, או בורי מיני, יש בורי עצי בסמים או בורי עצבי בסמים, יש ברכה ראשונה אבל אין ברכה אחרונה. אמר רבי ינאי, אמר רב, כל שהוא, אמר רבי ינאי, אמר רבי, כל שהוא כביצה מבחינת כמות מזון, כל דבר שהוא בגודל ביצה, מזון אחר שהוא בגודל ביצה, ביצה, ביצה אמיתי, טובה ממנו. רש"י, כל שהוא כביצה, אין לך מין מאכל שיעור כביצה, שלא תהיה ביצה, כמו ממש, טובה לגוף ממנו. נמשיך בגמרא בעניין מזון ובריאות. כי אתה רבי נאמר תבה בי אתה מגולגלת, זה ביצה צלויה, לא מבושלת במים אלא צלויה, אבל היא לחה ורקה. אז תבה בי אתה מגולגלת משיטה קייסי סוטה, זה יותר בריא לגוף משישה קייסי, זה שם מידה שמחזיקה לוג. אז היא, הביצה, ביצה צלויה ורכה, היא טובה משישה לוגים סולת. כי אתה רב דימי אמר תבה ביאתה, עכשיו תלוי איך מכינים את הביצה, מגולגלת משיטה, משישה קייסי סולטה, מטוויתה, כלומר ביצה צלויה אבל קשה, לא רכה, זה ביאתה מדוויתה, מארבע, היא טובה מארבע קייסי סולת. מבושלת, ביצה מבושלת במים, כלשהו כביצה, ביצה טובה הימנו לבר מבשרה. רש"י כותב, מבושלת במים, עלם רבי ינאי, מה שרבי ינאי אמר לפני כמה שורות, כל שהוא כביצה, ביצה טובה ממנו. מדובר בביצה מבושלת במים. אז ביצה מבושלת במים, מבחינת כמות מזון, אם מדובר במזון אחר, אין למעלה מביצה ממש, חוץ מביסרה. כאילו שיעור כביצה של בשר, לא נופל מביצה ממש, מבחינת הבריאות. רבי עקיבא אומר, אכל שלק, והוא מזונו, מברך עליו שלוש ברכות. שורת הגמרא, מי איכא מילי דהוה שלק מזוני? הייתכן דבר כזה ש... יש איזו ירק מבושל שזה המזון של הבן אדם, כאילו שהוא יקבע עליו סעודתו. הגמרא עונה שיש כזה דבר, אמר רש"י, בכלח של כרוב שנו. רש"י כותב, בכלח של כרוב שנו שהוא מזון. דתניא לקמן כרוב למזון. אנחנו ממשיכים בענייני מזון. תנו רבנן, טחול יפה לשיניים וקשה לבני מאיים, קרישים, קלטי, קשים לשיניים ויפים לבני מאיים. כל ירק חי מוריק, רש"י כתב, כל ירק חי מוריק נוטל תואר הפנים. מוריק עניין של שינוי צבע הפנים לא לטובה. וכל קטן מתין, רש"י כזה, מה זה כל קטן? כל קטן שלא גדל כל צוחו, וכמובן מפרש כמה כל צוחו. אז מה שהוא לא גדל כל צוחו, מקטין. וכל, ממשיך הגמר, בכל נפש, משיב את הנפש. ועל זה רש"י אומר, כל, מה זה כל נפש? דבר חי, הנאכל שלם, כגון דגים קטנים, שגדלו כל צוחן. הגמר ממשיכה, וכל קרוב לנפש, משיב את הנפש. אז יש כאן שני דברים שמשיבים את הנפש. נפש, דבר שנאכל שלם והוא גם גדל כל צוחו, וגם דבר שקרוב לנפש. ומה זה? רש"י כותב, אוכל מן הבהמה במקום חיות שלה, ולכמן מפרש לה. הברייתא ממשיכה, כרוב למזון. כך אנחנו הזכרנו את זה לפני כמה שורות, ש על כרוב מבושל ייתכן לפי שיטת רבי עקיבא שיברך עליו ברכת המזון. וטרידין לרפואה, זה טוב למי שזקוק לרפואה. אוי לו לבית, בית זה כינוי לקרס, לבטן שאדם אוכל, שאוי לו לבית שהלפת עוברת בתוכו. עכשיו הגמרא תחזור על הנקודות שהוזכרו פה בהמשך העמוד. אמר מור, תחול יפה לשיניים וקשה לבני מאיים. מה התקנת? איך ניתן לנצל את התחול שיהיה לטובת השיניים והוא לא יסבור בבני מאיים? תשובה, נלעשה שילעוס את התחול ונשדה ואז ויזרוק אותו, משליחו לפני שהוא יבלע אותו, אז לא יפגע בבני מאיים ו בינתיים נהנה, יהיה טוב לשיניים. עוד ציטוט, קרישים קשים לשיניים ויפים לבני מאיים. מה התקנת? איך ניתן לא להזיק לשיניים וליהנות ושבני מאיו ייהנו מהקרישים? תשובה, לשליקינו, קודם תבשל אותם ונבלעינו, ואז במקום ללעוס זה לא יפגע בשיניים, יבלע אותם, אז דבר יהנה, יהיה יפה לבני מאיים. גם זה הציטוט, כל ירק חי מוריק. והסברנו מקודם שזה, אם אתה אוכל ירק חי, זה נוטל תואר הפנים. וכאן אנחנו נראה בסימונים, הפס הכפול, הדגשנו מימרות של רבי יצחק. אז המימרה הראשונה מתייחס לירק חי. אמר רבי יצחק, בסעודה ראשונה של אחר הכזה. כידוע, היה טיפול רפואי, הכזת אדם. מתי אומרים שכל ירק חי מוריק? אם בסעודה ראשונה אחרי הכזת אדם, האדם אוכלו. ואמר רבי יצחק, כל האוכל ירק קודם 4 שעות, כלומר מוקדם בבוקר, אסור לספר הימנו. מה הייתה מה? משום ריחה, זה גורם ריח הפה, ריח רע. ואמר רבי יצחק, אסור לאדם שיוכל ירק חי קודם 4 שעות. יש כאן שתי מימרות, ואנחנו נצטרך להתייחס לשניהם בדייקנות בעוד כמה שורות, אז נחזור עליהם. המימרה הראשונה, אדם שאוכל ירק לפני 4 שעות, לא שאסור לאכול את הירק, אבל מי שכן, אז אסור לשוחח איתו, אז אסור לספר. המימרה השנייה היא אוסרת אכילת ירק חי לפני 4 שעות. אז זה, ויאמר רבי יצחק, אסור לאדם שיאכל ירק חי קודם 4 שעות. האם המימרות האלו אחד תלוי בשני איכשהו? בואו נראה. עכשיו יש מעשה. המעשה, כפי שאתם רואים בגמרות המסומנות, בערך חמש שורות, המימר ומאוזוטרה ורבשי, הוו יטפי. הם ישבו יחד, הייתו כמיו, הביאו לפניהם, הגישו להם ירק חי, קודם ארבע שזה היה מוקדם בבוקר, הגישו להם קערה עם ירק חי. המימר ורבשי אכול, מאוזוטרה לא אכל. אמרו לי, פנו לרמזות שנמנע מלאכול הירק חי. מה הדעתך? למה אתה נמנע? דיאמר ויצר כל האוכל ירק קודם ארבע שעות אסור לספר עמנו משום ריחה. וענן דקח נינן, אנחנו אוכלים וכך משתית בעדן ואתה משוחח איתנו, אז למה אתה לא אוכל את הירק חי? אמר להוא, אז מה זאת ענה? ענה כי אידך רבי יצחק סביר לי, דיאמר רבי יצחק אסור לאדם שיוכל ירק חי קודם ארבע שעות, אז לכן אני לא אוכל, ואני לא סובר כמו המימר האחיר של רבי יצחק שאסור לספר הימנו. לזה אני לא מסכים, אבל באופן אישי לאכול פירות ירח חי לפני ארבע שעות, זה אני כן מסכים. לכן ראינו שמרזות לא אכל, אבל זה לא מנע ממנו לשוחח עם אלו שכן אכלו. כל קטן מקטין, אמר פריסטה, אפילו גדיה בר זוזה. אמרנו, דבר שלא גדל כל צורכו, מקטין. אפילו אם מדובר בגדי שמן, שמן וטוב, שהוא שווה זוז, לכאורה זה הרבה כסף לגדי קטן, ולמרות שהוא שמן וטוב, לא לאכול אותו, או מי שאוכל אותו, כל קטן מקטין. ולא אמרן אלא דלת ברבעה, שהוא לא גדל רביעית שלו. אבל אית ברבעה עם הגדי, הוא נולד והוא נשאר, סתובב, גדל עד מעבר לרביעית גודלו, זה בסדר. לת לנבא. ציטוט מלמעלה, כל נפש משיב נפש. מה זה? מה זה כולל? אמר רב פאבא, אפילו גילדני דבי גילי. רשי כותב, גילדני דבי גילי, דגים קטנים מאוד ומצויים בין הקנים באגם, ואין דרכם לגדל יותר, לגדול יותר. אבל דג קטן ממין דג גדול ולא גדל רובע, זהו קטן מקטין. הגמרא ממשיכה עם עוד ציטוט מלמעלה, כל הקרוב לנפש משיב את הנפש. אמר רב אחא בר יעקב, הוא מסביר מה זה קרוב לנפש. אונקה, אונקה זה צוואר. מה הקשר בין בשר צוואר לקרוב לנפש? כי שמה שוחטים את הבהמה והנפש יוצא משם. ורשי מוסיף אונקה צוואר, מקום בית השחיטה, וסמוך ללב ולמעיים. הגמרא ממשיכה, אמרה לי רבה לשמעי, כי מייתית לי אומצה דביסרה, כשתביא לי נתח בשר טרח והייתי לי מאיך דמיקה לבי ברוך, מאותו מקום שהוא קרוב למקום שמברכים. מה הכוונה המקום שמברכים? כששוחטים אומרים ברכה אשר קדשנו במצוותיו וציוונו על השחיטה. אז הוא אומר במילים אחרות, תביא לי נתח בשר מהצוואר. הברייתא למעלה הזכיר כרוב למזון וטרידין לרפואה. יש לשאול מדיוק הלשון, כרוב למזון אין ולרפואה לא? מה, הוא לא טוב לרפואה? ותניא, שישה דברים מרפאים את החולה מחוליו, הוא רפואתן רפואה, זה רפואה טובה, מועילה, ואלוהים כרוב, והדגשנו כרוב, וטרידין ומי סיסין וקבע והרת ויותרת הכבד. אפשר להסתגל ברשי על הדברים אלו, וחלק מהם מביא גם לשון לועזי, אבל מה שחשוב לנו, האזכור של כרוב. אז לפני כן הזכרנו שכרוב הוא טוב למזון, משמע רק למזון, אבל לא לרפואה, וכאן אנחנו אומרים שכרוב כן טוב לרפואה. עונה הגמרא, אלא אם הכרוב אף למזון, לא רק לרפואה, אלא אפילו מזון, הוא דבר ש, כפי שראינו מקודם, הוא דבר שאדם מסוגל אפילו לקבוע עליו מסעודתו. והזכרנו מקודם בסוף אותו ברייתא שאנחנו מנתחים כעת, אוי לא לבית, אמרנו להכירס שהלפת עוברת בתוכו. הנה אברהם עלי רב לשמעי, רבה היה אומר לשמה שלו, אגב ראינו מקודם רבה שפונה לשמה שלו כשהוא מביא לו נתח בשר, כאן רבה פונה לשמש, כי חזית לפתה בשוקה, כשתראה לפת בשוק לא תימה לי במה עיקר חית לפתה, אל תשאל אותי במה נאכל עם הריפתם, עם הלחם. כלומר, ברור שאם אתה רואה לפת, תקנה את זה. אמר לאמר הבאי, מבלי בשר. הלפת הוא קשה אם אתה אוכל אותו לבד, בלי בשר, אבל אם אתה מבשל אותו עם בשר, רש"י כותב, אם בשר שמן, מתיש כוחה. אם יש איזו כוח, אולי רעלי או שלילי בלפת, הבישול עם בשר שמן מתיש את הכוח והוא הופך להיות דבר טוב. רב אמר מבלי יין, הוא קשה אם הוא לא שותה אחריה יין. איתמר, רב אמר מבלי בשר, שמה אמר מבלי עצים, ורבי יכול אמר מבלי יין. אז בשר ויין ראינו, מה זה מבלי עצים? שרשי קודש שינו שולקה הרבה, לא מבושל בישול רב, אז הוא לא טוב אותו לפת. אמר לי רבה, לרב פאפה, הפאפה ידוע כיוצר בירה, יצרן של בירה. אז רבה פונה לרב פאפה ואומר, סודני, המילה סודני, רש"י אומר, בעל שיכר תמרים, והפאפה מוכר שיכר היה. הוא מביא את זה מגמרא בבבא מציעא. ועוד גם ממסכת פסחים. ומי שיוצר בירה נקרא סודני. יש עוד פירוש, סודני ירי שמיים, כדכתיב, וזה מופיע בשוליים, אתם יכולים לראות, אל סוד סודני, סוד השם ליראיו. בכל אופן זה הכינוי שהיה לרב פאפה, ורב קרא לו באותו כינוי סודני. ענן, אומר רב על עצמנו, אנחנו תברינן שוברים את הקושי שבלפת, תברינן לה בביסרה וחמרה. והאתון, דלא נפש לכו חמרה, לכם, שאין לכם הרבה יין, כפי שאמרנו, הוא היה רגיל לשתות שיכר. רש"י כותב ששתה שיכר אתם. אז במאי תבריתו לה, איך אתם שוברים את ה... את הבעייתיות שבלפת. המלא בציבי, זה מה ששמואל הזכיר מכאן, ציבי זה עצים, אנחנו מבשלים אותו בישול רב. כי הדוויתו דרב פאפה, כמו שמסופר לה דוויתו אשתו של רב פאפה, באתר דמבשלה לה תעברה לה בתמנן אופי פרסייטה. רש"י כותב אופי פרסייטה, בקיות של עצים גדולות הייתה שורפת תחת כדירת הלפת. אז כנראה היה מה שאנחנו היינו קוראים בישול ראשוני, אבל אשתו של הפאפה לא הספיקה בבישול אחת, אלא המשיכה לבשל בשמונה חתיכות גדולות של עצים תחת הכדירה. תנו רבנן, ממשיך הגמרא, דג קטן מליח, פעמים שהוא ממית, ולשון המתה נגיד הוא פעם לא טוב. ומתי לא טוב לאכול דג קטן מליח? ואנחנו נזכיר ימים, מספר ימים אחרי שאדם מקיז, מספר ימים אחרי מליחתו. והוא אומר פעמים שהוא ממית בשבעה, בשבעה עשר וב-עשרים ושבעה, לא, שבעה ימים אחר מליחתו או שבעה עשר או עשרים ושבעה, והמילה עוד גרסה ב-עשרים ושלושה. ולא אמרן, ממשיך הגמרא, אלא במדווי ולא מדווי, שמדובר באותם דגים שלא צלו אותם צליעה גמורה, אבל מדווי שפיר, אבל אם צלו אותם צליעה גמורה, לת לן בא. לא, אין בעיה. ודלא מדווי שפיר, גם אלו שלא צלויים לגמרי, לא אמנה לדלא שתבטרי שיחה. הקושי שבדבר, איך אומרים שהוא ממית, זה רק אם הוא לא שתה אחריו שחר. אבל שתה בתרי שחרה לת לן בה. המשנה הזכירה ושותה מים לצמרו וכולי, ראינו תנא קמא שהכל נבבו, רבי טרפון בורא נפשות רבות. והמשנה הוסיפה את המילה לצמרו, שתה מים לצמרו, לרבות את סימונו להפוקי מי. איזה שתייה יש אחרת אם לא לצמרו? המובילים הרבים להפוקי, למען אנחנו ממשיכים לדף מ-ה, למען דחנקתי אומצה, נחנק. הוא שותה את המים כדי לשחרר את מה שהוא אכל. תוספות למעלה, דחנקתי אומצה, ודווקא מים. מה אנחנו אומרים פה בגמרא? שאם הוא שותה כדי לשחרר איזה דבר שחונק אותו, אז אין מברכים עליו. ודווקא מדובר במים, שאין לו הנאה כי אם לשתות מים לצמו. והנאה דחן כתאי אומצה, אין זה נחשב הנאה. אבל, ממשיך תוספות, שאר משקים, שלעולם הגוף נהנה מהם, בכל עניין, מברך, ואפילו חן כתאי אומצה. אדם לוקח מיץ פירות ושותה אותו, למרות שזה בנסיבות של חן כתאי אומצה, הוא יברך, הוא יצטרך לברך עליו, כי למין עלי, ואף אגב לרופאה עתי, ביי ברוכי. ואברהם פירש דווקא לפניו לא באי ברוכי, אבל לאחריו חייב. ובנו משה פירש דלא היא, דהויל ואינו נהנה, אם אנחנו מדברים על מים בגלל חנקתי אומצה, הוא לא נהנה, אפילו לאחריו לא באי ברכה. אנחנו חוזרים לגמרא. רבי טרפון אומר בורא נפשות רבות וחסרונן. זה לדעתו של רבי טרפון הברכה הראשונה. אבל רבה בר רב חנה נבאי ואמרי לאו גרסה לרב יוסף הלכת המי, איך עלינו לנהוג לגבי ברכה ראשונה על מי? אמר לי פוק חזי מי אמר דבר. דבר זה נוהג. יש ביטוי דבר אחד לאמה בגמר אחרת, דבר זה מנהיג, מנהיג אחד לאומה. אז יש כאן מצב של ספק איך לפסוק הלכה, אז הגמר כאן אומרת, וזה גם מופיע בעוד מספר מצומצם של מקומות פשס, שהיה מין התלבטות איך לפסוק, אז התשובה שקיבלו באותם נסיבות של של ספק כזה, שמה שאי בהירות איך לפעול, אז סומכים על המנהג של האומה. ורשי כותב, מי עם הדבר, איך נוהגים? וכבר נהגו לברך בתחילה שהכל, ולבסוף בורא נפשות רבות וחסרון על הכל מה שברא. ותוספות גם כן עומד על כך שההתלבטות פה הוא על מה מברכים ברכה ראשונה. תוספות השני, רבי טרפון אומר בורא נפשות רבות, ושהתנא קמא רבי טרפון חלקו לגבי ברכה ראשונה, פירוש לפניו. ופוק חזי מה ים הדבר, פיני נהגו העולם לברך לאחריו בורא נפשות, כלומר ולא לפניו. ותוספות ממשיך לומר שלא ראינו מקום לפרש המחלוקת במה המבוכים לאחריו. ובכך אנחנו זכינו לסיים פרק שישי, ובעזרת השם פעם הבאה נתחיל פרק שביעי, פרק שלושה שאוכלו. עד כאן שיעורנו להיום.
השיעור לא האזנתם, הוקלט ונערך עבורכם על ידי כל הלשון. אתם מוזמנים להמשיך ולהאזין בכל שעה לשיעורים והדרשות בכל התחומים ומכל הרבנים בכל הלשון.